הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שני, מה העניינים?
מה העניינים?
בסדר.
יופי. מה שלומך?
אחלה, אחלה, בסדר. מצוין אפילו. מצוין, למה אני אומר
מצוין? מצוין?
או, תורתי. קשה לי לישון בלילה עם כאב בטן, לא יודע אפילו למה.
אז מה מצוין?
לא, לא, אמרתי מצוין ונסוגתי במיידית מהאשמה הזאת.
אני לא יודע גם למה אני כועס כל כך. מצוין. כאילו גם אין שום מקום לשום דבר אחר.
יש מקום,
מגוון של תחושות.
גם כשמצוין יש מקום.
מגוון של תחושות. גם יום שני, אתה ידעת ש דסטין הופמן, שחקן דסטין הופמן, שיש לו כלה ישראלי?
לא.
שבנו נשוי לישראלית? גם אני לא ידעתי את זה. וראיתי, כי יש היום, יש כזה על השער של האישה, כתוב, הכנתי לדסטין שקשוקה. וואו. זו הכותרת.
כמובן.
עמית דישון מעצבת פנים ישראלית התחתנה החודש עם ג'ייק הבן של דסטין הופמן. והכותרת היא כמובן, הכנתי לדסטין שקשוקה. תמיד זה גם כאילו, כיצד מישהו או מישהי באיזה שהם נסיבות, כפו את המטבח הישראלי על הקיבה, הרגישה של השחקן הוליוודי, תמיד כאילו נכון יש איזה מישהו שצריך לשאת, לשלם מחיר על כך שלא יודע, יש לך איזה אם טריפוליטאית שאוהבת חריף. תמיד, תמיד, תמיד.
ההוא
עם החומוס וההוא עם הזה.
תמיד צעד ראשון בדרך לכיבוש המוחלט. כך כבשנו את הוליווד. הרי גדול החללים שמקום קברתם אינו נודע בז'אנר הוא קוונטין טרנטינו, שליטרלי כאילו עבר לפה, גר פה, נהיה ישראלי.
כן, כן. היא לא עם דסטין הופמן עצמו, כן?
כן, למרות שלקח לי שנייה להבין את זה כשאמרת,
כן, לא ראיתי על העיניים שלך שאתה
בקלתו זה תמיד,
כן, כן.
קלתו היא הקלה שלו, היא התחתנה איתו.
אבל היא לא, היא קלתו.
לא, לא, אני מבין.
הוא חמה,
כן, הוא חמה.
כן, והיא הוא כמובן הכינה לו ששוקה, שקשוקה ושניצלים. ההוא לדעתי גם זה אמריקאים, בכלל לא תגנו במטבח שלו כל כך הרבה, בטח אחר כך הייתה שם כזאת שריכה, אנחנו נורא נורא רגילים, הוא היה פותחים חלון, אבל זה שריכה תיגון כאילו שלא עוזבת את, את הקירות.
שנכנס לפילטרים של המזגן, שאתה מפעיל אותו
ממש ככה,
אחרי
יום
זה
אחרי, ואתה מקבל את התפריט של אתמול.
כן, כן. אז בסדר. אז היא עשתה לו שקשוקה.
כן, לא אומרת עליו הרבה. פעם הכנתי להם שניצלים ושקשוקה באיזה סוף שבוע שהתארחתי שם. את המפגש הראשון איתו אני אשאיר פרטי. ההורים של ג'ייק, ג'ייק זה בנו, היו מאוד חמים ומסבירי פנים, וכבר בפעם הראשונה שראו אותי, אהבו אותי. הם שמחים שהתחתנו. אני לא יודע אם הוא מסביר פנים כל כך, אני ממש זוכר שיש סיפורים עליו די איומים.
שהוא...
כל מיני, בסקשואל מיסקונדקט.
כן.
ואני מחפש את זה עכשיו בוויקיפד. In 2017, seven women accused Hoffman of sexual misconduct or assault. A woman who was 17 at the time alleged that while working as an intern on a TV production of Death of a Salesman, בזמן שעבדה בגרסת טלוויזיה של המחזה מותו של סוכן, Hoffman made inappropriate jokes and comments around her and asked her to give him foot massage. Hoffman released an apology. The online magazine Slate reported in 2017 that Meryl Streep had said that Hoffman groped her breast on their first meeting. However, representative from Meryl Streep responded to Slate saying it was not accurate.
לא הבנתי. מריל סטריפ האשימה אותו שהוא נגע לה בחזה.
כן.
חפן את שדיה.
חפן את שדיה.
ואז היא הכחישה את זה?
היא לא הכחישה את זה, מה שזה לא מדויק, והנציג שלה אמר, there was an offense, and it is something for which Dustin apologized, and מריל accepted it. סטריפ also referred to an incident when Hoffman slapped her, rather than pantomimizing a slap, כאילו לעשות כאילו סתירה, while filming קריימר versus קריימר.
כאילו הוא טוטלי כזה ש...
טוטלי, אבל גם היא טוטלי, פשוט מטה, מטה זה, תראה אותך גם, אתה נשאר נהיה טים דסטין.
חד משמעית.
בגלל שאתה לא... דרך אתה רץ להכין לו שקשוקה בעצמך.
שקשוקה.
בגלל ששנתך למריל סטריפ
היא
כל...
היא מעברת.
לא, אבל באמת, מה זה groped her breast?
אני חושב שהוא נורא נמוך, דסטין הופמן, אם אינני טועה, אני בתור...
כן, רגע, אני אגיד לך.
אתה יודע, תמיד יש לי פיל קטן לנמוכים.
1.67 מטר.
בבקשה, נו. יכול להיות שרצה להגיד, יש לך לכלוך בעין, מריל.
אמר לו, אוי, שיט, תוציא לי. קורא שינה, שיט, תוציא לי.
שלח ידה.
שלח ידו, אבל בשל גובהו.
כן, יצא שגרופט.
לא, לא, נראה לי התכוון מאוד.
התכוון, התכוון. כנראה התכוון. כי יש כמה, שבעה סיפורים, נכון, לפחות.
סוגים שונים, פה כתוב על ה...
לא, אני רואה פה במעריב ידיעה מ-2017. אני חושב שזה היה כשבדיוק התפוצץ המיטו, ואז אתה יודע, אפו סיפורים כאילו...
כן, 2017 זה לא לפני?
אני חושב שמיטו התחיל ב-2000, כאילו ההתפוצצות כזה, אווירה.
כן,
שאותה שחקנית... טענה כי הוא נגע בה בניגוד לרצונה, ביקש שתעשה אותו, וניסה לחדור אליה באצבעותיו. בזמן שהם עבדו במחזה, במחזה מותו של סוכן ב-84, לא?
אז יכול שהוא עושה את זה רק בגרסאות שונות של מותו של סוכן.
כן.
יכול להיות שהוא מפרש את זה מאוד מינולית, הוא אומר, סוכן שלה מת, אז מי יגיד לי משהו? לא, זה השם של המחזה, אחי. זה השם של המחזה.
Last time.
תראה איזה יופי. יש ביקורת בידיעות אחרונות הבוקר קוראים למוסף מסלול, ביקורת של הכתבת נבית זומר. עכשיו, בניגוד לכל ענף תיירות, עיתונאות התיירות,
כן,
שהוא כולו בדרך כלל, אתה יודע, סופרלטיבים שנשפחים, כי הכתב היה אורח
בדיוק,
של זה,
כל ז'אנר הכתב היה אורח, הכתבת הייתה אורחת,
כן, ואז אתה חייב כאילו להתחנף
והכל פרגן. מקסים והכל נפלא והכל, כן. זה
וואלה, קבל, עושה ביקורת על מלון אואזיס ספא קלאב ים המלח. אומרת, חדר האוכל שופץ, פונה לגינה, האוכל הפתיע לטובה, לא משלן, אבל טוב מזה של מלון יוקרה המדברי שבו שהייתי לאחרונה. איך תדע, לא יודע, לא עקבתי אחרי הביקורות.
עדיין, אני חושב מאוד מרחיק לכת שוב בענף.
כן, כן, כן.
לא משלן.
כן, להגיד, בדיוק. מספרת, בסוף שבוע שלנו הופיע בגינה להקה ששרת להיטי שנות ה-80, הרעיון נחמד, הביצוע פחות.
בסדר, יפה, לא.
זה...
יש להעריך את, את השמצות השוליים, כי זה נותן תוקף לסופרלטיבים שמין הסתם גם הם
בהחלט
לא נעדרים מהאייטם.
לא נעדרים, לא נעדרים.
השאלה אם זו שיטה, או שזה כאילו באמת ככה, או שזו קרנות.
אני חושב
שמדובר... זה פרץ קרנות באזורים שבהם בדרך כלל הם.
כן, אני חושב שזה סוג של קרנות ו... שהיא מפתיעה. עכשיו תראה כאן כאילו ממה אנחנו מופתעים, שעיתונאי, עיתונאית כותבת את דעתה האמיתית, כן?
כן, שוב, בגלל
הענף,
כן, כן.
אבל זה באמת היה חידוש מרענן ומפתיע, ווואלה, אפילו עשה לי קצת חשק למצוא לשם. כי אתה רוצה...
לא משלם.
כן, לא משלם, וואלה.
אתה אומר מסביע.
ויהיה צחוק עם המלאקה, מעפנה שמנגנת שירי 80.
כן, נו. אתה אומר, אני אוכל את האוכל הבינוני, אני אראה קצת שירי שנות ה-80. וואלה, מה רע לי? מי ישמע מה מחכה לי בבית?
תכף אנחנו עם קפה ג'ו, גם בדרך אל תתפשרו, בואו ליהנות מהקפה המעולה של ג'ו, ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. הבוקר אתם מספרים לנו על המקרה שבו הלכתם לאיבוד, מקרה דרמטי שאתם זוכרים מהילדות,
או כאנשים בוגרים,
שזה מגניב,
שזה דבר חשוב, כן. איפה הלכתם לאיבוד, אבל ממש
לוסט.
לוסט. אמיתי לוסט.
בלי טלפון. בלי משהו.
או כי ילדים כמובן, מה שעורר סיפור גדול.
1-907-2-99-99 1-907-2-99-99 אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים לדלק, מתנת קפה ג'ו. אפשר לשלוח גם בוואטסאפ 054-999-43-99. אז הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו על המקרה הכי דרמטי שזכור לכם, עם סיפור גדול מסביב, כשהלכתם לאיבוד, אם זה היה כילדים או כאנשים בוגרים, מה קרה, איך קרה, איפה זה היה,
איך נמצאתם, איך בסופו של דבר,
איך זה משפיע עליכם עד היום,
גילו אתכם.
1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
With your friends again, you look even better than the day we met. It's been a long time, tell me how you've been. Trying to keep it casual, but in my head we had about 1,000 conversations. Cause we don't talk anymore. Now I got about 1,000 things to say to you, but I'm down to 4. It goes like, fuck you, I miss you, sucks to know you. Don't be acting like you're innocent. Breaking someone's heart is never elegant. Yeah. Save your sorry, seems irrelevant. I bet you do it again and again and we had about 1,000 conversations. We don't talk anymore. Now I've got about 1,000 things to say. Fuck you.
בוקר של קפה בחסות קפה ג'ו. גם בדרך אל תתפשרו ובואו ליהנות מהקפה המפנק של ג'ו. ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך.
הבוקר אתם מספרים לנו מתי ואיך ומה קרה כשהלכתם לאיבוד. קטי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מעניינים.
מה שלומך קטי?
איך? לא איתכם.
סבבה.
וואלה. טוב, אז עושים את הסיפור?
כן.
יאללה. אז לפני כמה שנים גרתי בארגנטינה, והחלטתי יום אחד לצאת לטיול בברילוצ'ה. וכמובן שהייתי כל כך בטוחה בעצמי שהחלטתי לצאת לטיול הזה לבד. אמרתי, טוב, זה טיול של שעה, שעה וקצת, אני אצא, זה לעלות לאיזה הר, זה היה בחורף. ועליתי להר עד למעלה והיה מדהים, וצילמתי את התמונות, וכשירדתי למטה בחרתי את הפינה הלא נכונה ופשוט הגעתי למקום שפשוט לא ידעתי איפה אני ושם הבנתי שאני לגמרי עבודה לבד, לא היה לי לא מים, נגמר לי המים, נגמר לי האוכל, נגמר לי שום דבר, לא באמת הייתי ארוחה ללילה,
שזה כאילו היה אמור להיות טרק יומי, נכון? את עולה ויורדת?
טרק של איזה שעתיים, אני עולה, אני יורדת, הכל בסדר, אבל לקחתי את הטרן הלא נכון.
וואו, איזה פחד.
פחד, כן. עכשיו הבנתי שאני, עכשיו היה לי את הטלפון שלי עליי, אז אמרתי, סבבה, אני אשים לי גוגל מפס, אני אראה איך אני יוצאת משם, וראיתי שיש כזה, הייתי ליד אגם, וראיתי שיש איזושהי פינה שאני יכולה לצאת ממנה בסדר. אז התחלתי ללכת על האגם, כזה לצד האגם, ולאט לאט התחיל להחשיך. ושמתי את הפנס של הטלפון, ואז איך שהתחלתי ללכת על האגם, כמובן שהאגם התחיל מחול לעבור לאבנים, לעבור לכאלה עצים נפולים, והפלתי את הטלפון לתוך המים.
אוי, לא.
כן, ואז הכנסתי את כל היד שלי, כל הגוף שלי לתוך המים להוציא את הטלפון.
מים הקפואים, יש לומר בטח.
מים הקפואים, שהייתי רק עם בגדי כאילו, אתה יודע, טרקים, לא עכשיו לישון בחורף בחוץ.
ולבד.
לבד, ועכשיו אני כזה מבינה ש... אוקיי, אני חייבת, אין לי מה לעשות, אני חייבת לישון באיזשהו מקום, לתפוס מחסה, ובבוקר אני אחזור פשוט מהמקום שהגעתי. אז היה לי, הצלחתי למצוא מחסה כלשהו ליד צוק, ישבתי שם וניסיתי, אתם יודעים איך זה, איך שהם מנסים לייבש את הטלפון כזה, עם
מה?
מגירים את זה שעושים למטה, שמנסים לייבש את הטלפון שהוא נרטב.
פו-פו? אז זה היה אפקט של פו-פו?
זה אפקט של פו? זה מה שעשית עכשיו?
זה כן.
אוקיי.
פו כדי להוציא את המים מהלמטה.
כן.
איך שהוא קרה בפלא, ממש מג'יק, הטלפון שלי חזר לחיים. והצלחתי עם המעט שהיה את הטלפון שהצליח לחזור, שלחתי הודעה לחבר בבואנוס איירס, כי לא ידעתי מה הטלפון, לא ידעתי למי להתקשר. שלחתי הודעה, אני עבודה, זה המיקום שלי, פה תשלח סירה. ככה שלחתי לו. ואז שווק הטלפון עוד פעם. קיצר, נכנסתי, האינסטינקט הראשון זה להוריד את כל הדברים הקרים, נכנסתי לתוך עצמי, ניסיתי לחשוב על דברים חמים, על מרק, על אמבטיה, על קפה, התחלתי לצחוק על עצמי שאני בטומטמת, ואחרי בערך הצלחתי לישון, לקום, לישון, לקום.
כמה זמן אנחנו מדברים עד שהגיע החילוץ?
החילוץ הגיע אחרי 13 שעות.
וואו, 13 שעות שאת יושבת באותה נקודה, באגם, מדמיינת מרק חם.
מדמיינת מרק חם.
זאת אומרת שעברת את הלילה שם.
עברתי את הלילה, ופעם קמתי ואמרתי, אם אני אצעק, אז אולי ישמעו אותי, כי זה מים, ואז אם צועקים על מים, זה מגיע רחוק. אז צעקתי, צעקתי כל מיני דברים, צעקתי בכל מיני שפות, והתחלתי לצחוק על עצמי, העיקר לא להיכנס לפאניקה ולהיפותרמיה.
זהו, הלילה בטח היה קר, לא?
חפו, התחיל לרדת שלג, אני אמרתי, לפחות לא יורד גשם, ואז התחיל לרדת שלג, ואז... באיזה נקודה אחת בלילה אני פתאום שומעת קטי, ואני כזה אומייגאד, אני עוזה. והיה לי בתיק, אתם זוכרים את האייפוד ננו הקטנים?
כן.
אז כשלוחצים עליהם שהם בלי, ללא בטריה, הם עושים לך איזה קצת אור שאומר תחברו לבטריה, תחברו למקור.
אז השתמש בזה כאיתות ל... שיזהו איפה.
וואו, איזה תושייה.
היה לה 13 שעות לחשוב על זה.
נכון, 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 אתה צודק. זה לא שבאמת הייתה איזו שליפה ספונטנית.
לגמרי, הם באים עם הסירה, והם אומרים, טוב, צריכה משהו, צריכה אמבולנס, צריכה מדיקה, אמרתי להם, לא, שמתי את הנעליים, עליתי על הסירה, עטפו אותי, לקחו אותי שם לקאבין כדי לחמם אותי, ואז הבחור אומר לי, יואו, איזה גיבורה, איזה גיבורה, אני אומר, מה גיבורה, אני מפגרת, מי הולך לטייל לבד על הר?
הולך לטייל לבד, בלי מפה, או בלי משהו, כאילו, בלי ידע מוקדם לאיפה צריך ללכת.
בדיוק, אני סתומה.
מחליט אינסטינקטיבית, בטעות, להמשיך עם האגם, במקום לחזור לנקודה שבה טעית ולקחת את הפנייה הנכונה.
בדיוק.
ולהעביר את הלילה בלי בגדים, בלי זה כשיורד שלג.
טוב, אבל זה כבר היה חוסר ברירה.
כן, אבל זה ממש טירוף.
טירוף.
יורד שלג, זה אומר שיש מינוס, שיש מתחת לאפס מעלות, או קרוב לאפס.
קרוב לאפס. ומה הקטע? שבאותו יום גם לא עלתה שמש בכלל, היה סופת שלגים. אז אם הייתי מחכה עוד לפחות חצי שעה, הייתי לגמרי מתה. ודבר שני...
אבל תגידי, למה לקח כל כך הרבה זמן להגיע?
אז זהו, אז אני אגיד לכם. כי האינסטינקט הראשוני, החבר הזה, התקשר למוקד חילוץ, הוא אמר להם, החברה הזאת עבודה וזה, לא האמינו לו, אבל הם חייבים לדווח. אז כשהם דיווחו את זה, הרשויות המקומיות לא אמרו, טוב, יאללה, זה מישהו סתם עושה בדיחה.
למה?
כי הם החליטו שהרבה אנשים עושים את זה, והם לא הולכים להקשיב. אבל... היה אחד, היה בחור אחד שהוא מתנדב, שהוא אומר, לא, אני הולך לקחת את זה כרציני, הלך, השיג סירה מבן דוד שלו, נכנסו לסירה, ובגלל שהם לא קיבלו את כל הפרטים, הם לא ידעו הם שלחו צוות לתוך ההר, לחפש אותי, וסירה אחת הלכה, הם לא עקבו אחרי הפרטים שנתתי, ופשוט לקחו את הסירה ועשו את כל המעקף, את כל העיקוף של כל האגם, והנקודה האחרונה, שהם באו לחפש, הנקודה שהם עשו אותי.
יו, קאטי, זה סיפור מטורף. באמת סיפור מטורף. תודה רבה.
תודה, קאטי.
בכיף.
ביי.
אנה, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
בוקר טוב.
אנה, קבלי גם את 300 שקלים לדלק. קפה ג'ו, גם בדרך, אל תתפשרו, בואו ליהנות מהקפה המעולה של ג'ו. ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. ספרי בבקשה, אנה.
אחלה, תודה. אז ככה, הסיפור שלי, כשהייתי בתשע, רק עלינו לארץ, והייתי עולה חדשה, ואחרי הבית ספר הלכתי לאיזה חברה, והייתה גרה באיזשהו מקום שהוא קצת שונה מהדרך שלי, שאני בדרך כלל הולכת הביתה, וכשיצאתי מהבית שלה, פשוט לא הבנתי, כאילו, היה לי איזשהו חוסר אוריינטציה, ולא הבנתי לאיזה כיוון הבית שלי. ובבית שלי היה מול מגדל מים. ומאיפה שעמדתי ראיתי מגדל מים מרחוק. ואמרתי, אוקיי, אני אלך לכיוון המגדל מים. הסתבר שזה מגדל מים בכלל של וינגייט, וזה בכלל לא מגדל מים מול הבית שלי.
איפה גרת? איפה גדלת?
בנתניה.
אוקיי.
זה שכונה בתוך נתניה, ווינגייט זה תמיד איפה זה וינגייט.
כן.
אז הלכתי ופשוט נכנסתי לחולות, היה פעם... את האזור של פולק שם, אם אתם מכירים, הכל היה פשוט חול, 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 חול. והלכתי דרך כל החולות האלו, ולא דיברתי עברית בכלל.
וזה לא נראה לך מוזר שיש כל כך הרבה הליכה?
ברור.
וחול ואין עיר?
זהו, הבנתי שאני לא במקום הנכון, אבל פשוט לא ידעתי מה לעשות, לא הבנתי איפה אני נמצאת. הכל חולות מסביבי, אני בכלל לא רואה בניינים, לא רואה שום דבר. כי זה היה פשוט מקום ריק, ריק. ואני חושבת שהלכתי ככה שעתיים, בכיתי בטירוף, והייתי בטוחה שאני זהו, אני מתה, לא ימצאו אותי בחיים, אין לי מושג איפה אני.
כמה זמן זה היה אחרי שעליתם לארץ?
ממש זה כמה חודשים.
וואו.
באיזשהו שלב הגעתי לשכונה של פולג, וראו אותי ילדים מהכיתה, למזלי. אבל לא הצלחתי לדבר איתם, הם שאלו אותי כנראה איפה אני גרה ומה אני עושה, כי הם ראו אותי בוכה ובהיסטריה. לא הצלחתי להגיד להם איפה אני גרה. בדרך לא דרך לא יודעת, אני זוכרת שאחד הבנות לקחה אותי לבית שלה, באיזשהו מקום מצאו את אמא שלי, הבינו איפה אני גרה, והסיעו אותי
לבית
בחזרה, ואני רואה את אמא שלי בחודש שיעי מסכנה מתרוצצת עם מלא שוטרים בעצמה גופה בהיסטריה, וגם לא מצליחה לדבר כי היא לא יודעת גם עברית. והיה פשוט תירוף.
זה ממש סיבי, זה סיפור ממש עצוב.
כן, והדבר שאני הכי זוכרת זה את הצם של העוגיות שהאישה שמצאה אותי נתנה לי.
שהאישה שמצאה אותך שהיא נתנה לך עוגיות.
האמא של החברה.
האמא של החברה.
כן, מי מהכיתה, כאילו, עוגיות וחלב נתנה לי. אז זהו, בסופו של דבר, מאז באמת, אני חושבת איזה שנתיים, שלוש, ממש עד גיל קצת מאוחר, לא הלכתי לאף אחד, פשוט הלכתי
עד הבית,
כאילו,
בית ספר. כדי לא ללכת לאיבוד.
כי המקום הזה, שהוא גם ככה מקום נורא זר ונורא מפחיד, והרגע עלית אליו, הוא נהיה פיזית מקום שהולכים בו לאיבוד.
כן.
פיזית מקום שאי אפשר להתמצא בו, וזה שאין שפה, ואת אימא שאין לה שפה.
כן, זה היה סוריאליסטי לגמרי,
כאילו,
פשוט מצאתי את עצמי ממש סוג של מדבר.
זהו, גם חוצה את המדבר, ממש כבני ישראל בדרכם לארץ המובטחת.
הייתי בטוחה שבכלל יצאתי בגבולות המדינה, לא ידעתי איפה אני בכלל.
זה בטח גם נופים זרים.
כן.
זה תחושת זרות משוגעת.
כל החול והים הזה וזה.
וזה מתחושה כזו, כאילו אם אתה עושה פנייה לא נכונה במדינה הלא ברורה הזו, אתה יכול להגיע לזה מדבר. אתה נפלט החוצה.
נכון. שמי יודע אם תצליח לחצות אותו אי פעם.
כן.
אבל ראיתי את המגדל מים כל הזמן מולי, כי המגדל מים הזה גבוה, רואים אותו מרחוק. ואז לא היו בניינים, אז ראו את המגדל מים.
אבל הוא כאמור היה...
כאמור יש כמה.
לא בנתניה.
בדיוק. היה מגדל מים בהחלט.
אנה, תודה רבה.
תודה, אנה.
בכיף, תודה רבה.
למי ניתן 600 שקלים נוספים לדלק מתנת קפה ג'ו, שמציגים את משקעות הקיץ, סמודיז, אייס ואפוגטו, האם לאנה עם הסיפור הזה, או לקאטי עם הסיפור ה... טרק בארגנטינה.
סיפור של אנה. אוקיי.
כן. נראה לי, מה, היא כמעט מתה שם בהיפותרמיה והשלג ו...
בסדר.
אז 300 שקלים גם לאנה וגם לקטי.
באימא שלך.
היי, נתנתן מדריכת הורים, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה העניינים?
בסדר, גם וגם וגם.
כן.
כן, אה?
עדיף מרק ורק ורק.
לא יודעת.
לא יודעת.
לפחות הרק והרק זה ברור.
נכון.
טוב, בוא נדבר על מסכים רגע.
על מסכים?
כן.
בבקשה.
הם יודעים שלפני הקורונה, אמיתי, לא הייתה הרצאה או אירוע שבו לא היו שואלים אותי הורים מה עושים עם המסכים. וכאילו איכשהו הקורונה לקחה בשיטפון שלה גם את הבתים עם דיאטת המסכים הכי נוקשה. אבל
כן, זה כאילו המציאות נתנה איזה מין פס, איזה מין אישור, כאילו, לא להיות באשמה סביב מסכים לאיזה זמן ארוך.
כי התקשורת הייתה דרך המסכים.
בדיוק, הכל, פתאום המסכים נהיו הכלי של תשב בזום, תשב וזה, תלמד. הקבוצות הוואטסאפ קיבלו חיים אחרים. אנחנו כהורים התחלנו להבין את הדבר הזה, שלא לדבר על הורים עם באמת פעוטות וילדים קטנים, שזה, מה לעשות, זה היה בייביסיטר, ואנשים היו צריכים לעבוד מהבית, בלה בלה בלה, וכן הלאה וכן הלאה. ועכשיו הקורונה כביכול מאחורינו, ואני מרגישה את הניצנים של הרוחות של מה יהיה עם המסכים, תוסיפו לזה חופש גדול, טיק טוק, יוטיוב של שעות, מתבגרים, כל הגילאים גם, זה כאילו, זה חוצה גילאים לגמרי, ואם אנחנו רגע מסתכלים על זה בהומור, אז פעם אשכרה, כאילו, הורים היו אומרים, תחבט הטלוויזיה ותקרא ספר, והיום המסכים זה כאילו, היום אנחנו אומרים, תסגור את הטיק טוק ותראה טלוויזיה, זה כבר הילד האיכותי.
כן.
זה פשוט, זה המצב כרגע. אז מה, 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 מה אצלכם? טל, מה אצלכם עם מסכים? מה הסיפור?
תראי, גם הילדים כבר גדולים יותר, אז פחות יכול לשלוט בפועל.
אוקיי, אז הנה טיפ אחד כבר, אפרופו טל, שהזמני השליטה שלנו הם יחסית קצרים, בטח כשאנחנו מציגים כל הזמן איזשהו מודל של אנשים עם השלוחה הזאת בתוך היד. אנחנו כמובן אומרים לעצמנו, נכון? אבל אנחנו עובדים, אבל אנחנו זה, אנחנו עושים שם זה, אנחנו כבר יודעים לשלוט במינונים. ומצד שני, כשאנחנו מסתכלים על החזית שלהם, בגילאים נורא נורא צעירים, הם, הם, הם רק מחפשים את תשומת הלב שלנו, הם רק מחפשים שנרים את העיניים מן המסך, וזה המודל שהם רואים, וככל שהם הולכים וגדלים, ואנחנו גם בואו נדע, אנחנו משתמשים במסכים האלו, כדי לקבל דקה שקט, שעה שקט, שבת בבוקר של לישון טיפה יותר מאוחר, ויש פה איזשהו חוסר אלימה בין המסר של מסכים זה האויב הנורא כשאתה במסכים.
את מאוד צודקת, אני סתם בדיוק אתמול חשבתי על זה, כי ביום ראשון האייפון שולח את ההתראה הזאת של כמה זמן המסך שלך היה בשבוע שעבר. אני אמרתי עצמי, נו באמת, כאילו 6 שעות ו-20 דקות ביום, שש, ומי ישמע אני מפצח את האטום באמצעות אפליקציות.
אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר.
כן.
אם לא היו לך ילדים, האם היית מרוכז בהודעה הזו של האייפון? כי אנחנו מקבלים אותה לפעמים פה ביחד אפילו, ואתה תמיד מסתכל ותמיד מאוד מבחין במה כתוב שם. אני זה לא מטריד אותי אפילו, ואני חושב שחלק מהעניין שכשיש לך ילדים זה שאתה גם מחשבן מול עצמך, גם בעניין המסר הכפול, כן, את יודעת, כן, לגמרי.
יכול להיות, אני לא יודע לענות על זה, אבל אני יודע שתמיד אני המום מכמות השעות. שמע, זה רבע מהיום. אני יותר במסך מאשר ישן. זה כאילו בלתי נתפס, כן.
זה דווקא נשמע יצרני, זה דווקא נשמע בסדר.
בוא ניתן פה כמה שורות תחתונות.
יאללה.
זמנים נטולי מסכים, אנחנו מדברים באמת על זמנים, לא על ימים נטולי מסכים, לא על שבועות נטולי מסכים. אנחנו מדברים באמת על משהו שמשולב בסדר היום, שכל משפחה מחליטה רוחבית, אבל כולם עומדים בזה, הרוחות. זה באמת הזדמנות נהדרת, אגב כוכבית מעל הארוחות האלה, אנחנו כבר לא יכולים להרשות לעצמנו באותן ארוחות להיות חוקרי השבק, להעיר על איך הוא אוכל, איך היא מציקה לאח שלה. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים לזמן פה איזשהו זמן שיוכיח לילדים
ששווה היה להיפרד מהמסך.
כן, שאין כמו קשר אנושי.
נכון.
אני רוצה להציע, סליחה, תת טיפ של זה. אפשר גם לזרום עם דברים שהם רואים שם, נגיד סתם, לעשות איזה מתכון מגניב מהטיק טוק, או איזה משקה, או דברים שצפים משם, ולהראות שזה לא רק שלילי, זה לא כל דבר שהם רואים.
כן, ושגם המימוש הוא לפעמים נחמד יותר מהצפייה.
אפילו בסיכון של לצאת הדינוזאורים האלה, שנייה לצלול לתוך העולם שלהם ולהגיד, למד אותי, תראה לי. אגב, זאת הזדמנות מצוינת, בטח בגיל ההתבגרות, לייצר שיחות סביב התכנים שהם צורכים, ואני פה להגיד לכם שהם צורכים תכנים לא רעים בכלל. זאת אומרת,
זה לא הכל גרוע, זה רחוק מזה.
לא הכל גרוע. יש לנו עוד זמן? עצמאות זה תרופה מספר אחת למסכים, הורים לא כל כך מודעים לזה, אבל כשאתה מדליק ילד לעשות משהו לבד, אפילו בסכנה של מטבח טיפה מלוכלך ואחר כך לעוף עליו וכן להוציא את המתכון מהמסך וכן הלאה, יש שם איזשהו עונג שמוכיח את הכיף שמחוץ, את הפעולה, את הפעילות, את העצמאות הזו שהיא משקרת במובן של שיכון חושים.
גם אם הפעילות הזאת אגב עצמה מתועדת לטיק טוק, זה עדיין, וזה נהיה לופ כזה, זה עדיין לא רע
לגמרי.
כן, אני חושב שזה לופ אצל ההורים, אצל הילדים זה פחות סבוך, זה דווקא מאוד ברור. יו, האמת שרציתי גם לשאול אותך על לקחת מסכים או להרשות מסכים כאסטרטגיית ענישה, אבל זה אולי משהו רחב יותר.
בוא נעשה ספשייל השבוע הבא.
יאללה.
יאללה, בוא נדבר על האסטרטגיית ענישה הזאת, וסוף, יאללה.
קבענו.
ביי נת.
ביי.
בחסות.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה העניינים?
בסדר. שלוק, סליחה. תהיה עסוק ב...
אני שפכתי את זה, אל תשאל שם מה עשיתי.
במטבחון?
כן.
תיעלם.
מה?
נעלמת או שניקית?
ניקיתי.
יפה מאוד. אתה לא, אני לא... אתה לא שרית חדד.
למה אתה עושה לשיימינג? אתה רוצה שהיא תגיש נגדך תלונה במשטרה על שיימינג? אתה לא יודע עבירה בשין שיימינג? סליחה, ניסיון שיימינג. אני לא מבין איך אפשר, כאילו ככה זה הוצג בתקשורת, בחלק גדול מערוצי התקשורת.
אני לא ראיתי טיפול יותר מעמיק ורציני באף אחד מכלי התקשורת.
מישהו צריך להגיד לאנשים ששיימינג זה לא... שיימינג הוא לא דבר. הוא תפיסה את, אני רוצה להגיד המציאות, אני משתמש בו בנדיבות במילה מציאות, אבל הוא לא דבר, ולכן ניסיון שיימינג הוא לא ניסיון אונס, ניסיון פריצה, ניסיון שיימינג.
לא, יש לא, שיימינג איננה עבירה בספר החוקים, ודאי, נכון? גם לא,
כי גם קשורה בחוויה של מי שהוא שיימד, בדיוק, ולכן אי אפשר לאגן את זה בחוק, בניגוד לפריצה, שבגדול יש איזה מקום, אתה נכנס, אתה יוצא.
גם גזלייטינג איננו עבירה בספר החוקים, אלא תופעה וחוויה סובייקטיבית.
עבירת יחסים, שהיא כמובן נכונה לתוך מערכת יחסים.
בתחום, אתה יודע, מאוד נזיל, נקרא לזה ככה, ודאי. בוא נסביר מה קרה למישהו במקרה, אין לו 6 שעות ו-20 דקות ביום בטלפון.
זה היה ביום? כן, ביום.
כן. היא כנראה הייתה בסופר עם בת הזוג שלה, תמר יהלומי, שרית חדד, והיא יצאה מחנייה, וכאן מתפצלות הגרסאות, ממש כבתיאוריית המיתרים בפיזיקה הקוונטית. היא טוענת שהיא לכאורה שפשפה איזשהו רכב, ואחד העובדים בסופר טוען שהיא אכן שפשפה את הרכב אבל ניסתה לברוח, ולכן הוא קפץ מול הרכב שלה והתחיל לצלם בטלפון, וכאן נכנס השיימינג. כן, עכשיו אישית לא ראיתי את הסרטון שצולם, אני לא יודע אם הוא הופץ בכלל, לא שלא חיפשתי, לא ראיתי, אבל יש את הסטורי ששרית חדד כתבה, והיא אומרת ככה: היי אהובים, בדרך כלל אני לא משתפת ביום יום, כי על כולנו עוברים דברים וימים מורכבים, מוזרים, אני לא שונה מאף אחד מכם, חוץ מזה שמכירים אותי ואני חשופה ויש מי שמנצלים את זה לרעה. היום חוויתי מקרה קיצוני מאוד. תמר ואני יצאנו מהסופר, נכנסנו לרכב, וספק אם, ובמרכאות, נשקתי רכב לפניי. ספק אם, במרכאות, נשקתי. עוד לא הספקתי להזיז את הרכב שלי הצידה כדי להבין אם נגעתי בו או לא, קפץ עלינו אחד העובדים בסופר עם מצלמה והתחיל לצרוח ולהאשים אותי שניסיתי לברוח.
כן.
לא משנה כמה הסברתי, הוא התלהם, ניצל את המצלמה, הוא ממש היה חדור משימה להוציא אותי מדעתי. כמובן שלא נשארתי חייבת, ואמרתי לו בדיוק מה אני חושבת על ההתנהגות שלו וניסיון השיימינג על חשבוני.
שיימינג זה משהו אחר, שיימינג
זה בדיוק
שיימינג.
שיימינג שלו על חשבוני.
כן.
הרכב בכלל לא היה שלו, מסתבר שסתם איזה טרמפיסט של רוע ותשומת לב. הגשתי תלונה במשטרה, לא יכול להיות שכולנו נהיה חשופים לאנשים כאלה, לא אתן לגיטימציה לאף אחד לנצל חולשות, לא שלכם ולא שלי. איזה חולשות?
שהיא מפורסמת וחשופה.
אה, אוקיי. לא, חשבתי שהיא נגיד היא בוכה בסרטים.
לא, לא כזו, חולשה שקשורה לדבר. אגב, אנשים באמת להוטים יותר...
כשמדובר בסלב.
בסלב, בוודאי, כי כבר תחושת ההישג היא הרבה יותר גדולה.
זה בדיוק לדפוק את הסלב, להראות את פרצופו האמיתי, לחגוג קצת על חשבונו.
זה גם לחגוג את היותו אנושי וחלש, ויוצא ונכנס מחניות וזה, שכמובן מה שאני חושב נמצא מתחת לזה, זה התפיסה לפי הסלב זה מלוא. לפיה הם כאילו אנשים שלא אמורים לצאת מחניות באופן שהוא לא 100% מושלם.
ואיזו קנאה מובנית.
וקנאה כמובן.
בקיום של שרית חדד, המוצלח, העשיר, האהוב, כזה.
אז...
אבל...
מה?
אני לא יודע, כמובן אין את הסרטון, לא ראיתי בדיוק מה קרה. יש לי תחוש, אלא אם כן הוא באמת כאילו זה מישהו לא בסדר בראש.
יש לי ערב טוב את תגובתו. כן. אני רוצה לבחר את תגובתו.
אוקיי.
עמוד אינסטגרם של ערב טוב עם גיא פינס. אני אמירם, אזרח שומר חוק, מגיב לפוסט שעלה על ידי שרית חדד. אוקיי. נקלעתי לסיטואציה בזמן עבודתי בשטח. אציין שאינני עובד בסופר. אז מה, אתה לא קשור, אתה לא קשור לדבר.
לא, היא חשבה שהוא עובד בסופר, אבל הוא סתם כנראה מישהו שהיה שם, לא יודע מה, פרק סחורה מהמסעית שהביאה לסופר דברים.
ברה ראיתי צרית חדד פוגעת ברכב וממשיכה לנסוע, ביקשתי ממנה לעצור, פגעת ברכב, והיא צעקה לי מהחלון, מה אכפת לך? כתגובה ביקשתי ממנה להשאיר פרטים לבעל הרכב, כיוון שנגרם נזק על הרכב, ואז היא ובת זוגה התחילו להטיח בי, מי אני בכלל ומה אני מתערב, בת זוגה התחילה להגיד לי, אדוני ישלם לך עוד היום, ואף התחילה לקלל אותי כמה פעמים. זה מה שהוא אומר, כלב בן כלב ומי שעשה אותך כלב, שזה די אותה כללה.
כלב בן כלב ומי שעשה אותך כלב.
אני כתגובה רק אמרתי להם, לא מתנהגים בצורה כזאת עם פוגעים משאירים פרטים, אף יש בידי סרטון, אהלן, שמעיד על כל מה שנאמר.
תביא את הסרטון אז, נו.
Where is a movie? Why only trailers? Where is movie?
מאז עידית סילמן לא נעלם כזה קובץ במהירות רבה כל כך.
אם עשה אותך כלב, הב את הסרט. אינני מבין למה היא פרסמה כזה פוסט, ואף ניסתה להפחיד בכך שהגישת תלונה במשטרה. על מה? על שיימינג, לידיעתך. לא עשיתי לה כלום. עשית שיימינג. בסך הכל אמרתי לה להשאיר פרטים לבעל הרכב שנפגע, וגם לא רכב הבנתי לפרסם משהו, לעשות משהו. אני לא אוהב חוסר צדק, ואכפת לי מהזולת.
תראה, מהתגובה הזאת, שמה, מה אני אומר, כאילו...
ומגיבים משיבים ומגיבים משרית חדד, אומרים הפוסט של שרית פורסם ללא שמו של הבן אדם, זה רק מראה מה הייתה כוונתו האמיתית להתפרסם על חשבונה. אחרי מה שעשה בוודאי שהוגשה תלונה במשטרה.
מה? איזה מין תועלת יצא לו מהפרסום שמעכשיו יכירו אותו בתור אמירם שצילם את שרית חדד בורחת בסופר? מהחנייה?
כן.
וואו. מוזמן להשקה בפקטורי. אני לא יודע, מה אני אגיד לך? אני לא יודע, לא נראה לי שמישהו, היא טוענת שהיא בסך הכל עוד לא הספיקה לעצור את הרכב בצד.
זאת אומרת, עכשיו למה הייתה צריכה לעצור בצד? זאת אומרת שהיא בעצם יצאה.
אנחנו לא יודעים איך החנייה, אתה יודע אם זה היה במקביל למדרכה או בטור, כאילו לצד המדרכה, ואז נגיד היא יצאה חוצה, ונגיד אולי הפינה, נגיד אם חנום, אתה יודע, במדרכה הימנית, אז אולי הפינה הימנית של הרכב נגעה בפינה השמאלית האחורית של הרכב שהיה לפניה, ואז היא כבר הייתה בתוך הכביש.
גם נורא קשה היום לעשות אבל דפיקות כאלה, כי המכוניות החדשות, ואני מתאר לעצמי שהיא נוהגת ברכב חדש למדי, הן עושות רעש היום ונורא כשאתה מתקרב לרכב לפניך. האוטו שלי הוא צועק לפעמים, ויש לי כל כך הרבה לנסוע באמת, והוא צועק, תשתוק, אני אומר, בסדר, די.
אני לא מאמין.
אתה ממשיך.
לפעמים אני יותר, לפעמים סומך יותר על האינסטינקט שלי מאשר על הצפצופים, כי אתה יודע, הרי תמיד הוא מתחיל בצפצוף כזה, ואז הוא נהיה קבוע כזה. ואז אתה יוצא החוצה, אתה אומר, בוא נשלי עוד איזה 40 סנטימטר עד האוטו, מה אתה צורח?
אז אני, כשהוא צורח כבר, שהוא בא, אני כבר די, בסדר, הבנתי, שום בעיה, אני לא עשה.
אז שרית חדד, אני לא עשה. מהטיפוסים של מה אתה צורח?
מה אתה צורח, נכון. וגם אהבתי את ה... שני דברים, גם את העניין הזה של מה הוא נציג של רוע, הוא עושה דברים בשם הרוע, אכפת לו רק מרוע, מה היה שם עם הרוע, אני אוהב שאנשים מגייסים לעזרתם את שני הכוחות הגדולים בעולם, טוב ורוע.
הוא טרמפיסט של רוע?
טרמפיסט של רוע.
ותשומת לב.
ותשומת לב.
יכול להיות שבאמת כאילו לא עשית את כאילו מה שנראה כמו עצירה בצד, יכול להיות.
וגם אהבתי את האדוני ישלם לך.
כן.
ומי ישלם לבעל הרכב שאותו ייתכן ונשקת? האם גם לא אלוהים ישלם? האם אלוהים בגדול מכוסה גם...
כן, יש לו פוליסה.
יש לו הפוליסה של אלוהים בגדול צד ג', יש השתתפות עצמית לאלוהים.
ביטול השתתפות עצמית.
הוא ישלם לו.
גם כמובן שתקרית נגיד מינורית כזאת היא כבר הופכת להיות אתה יודע שליחת ציבור, לא אתן לגיטימציה לאף אחד לנצל חולשות, לא שלכם ולא שלי.
כן, נכון.
כעתי בראש חזית המאבק, נכון. בחזית המאבק.
נכון.
תנועה העממית נגד ניצול חולשות.
אמת, בשביל אותם המונים של סלבס שיוצאים מחנויות בצורה עקומה, ואף אחד לא רואה אותם, ואף אחד לא משתדל עבורם, והם שקופים. לא אתן שינצלו אתכם.
עכשיו, באמת יכול להיות שהכל קרה, אגב, יכול להיות שהיא דפקה את הרכב ואמרה, יאללה, אף אחד זה בקטנה, אף אחד לא...
אגב, גם יכול להיות שלא.
ויכול להיות שלא.
יכול להיות שהאור ראה את שרית חדד...
והתחיל לצלם אותה בכלל עוד לפני שהיה את עניין הרכב. גם יכול להיות.
וגם לא כל פעם שהאוטו שלך נוגע באוטו אחר, אז אוטומטית יש איזה נזק היום ונורא, ואולי היא הייתה עוצרת בצד בודקת, ואולי הסתכלה בחלון, אמרה, יאללה, הכל בסדר. והוא זינק, כי אכפת לו מהזולת. גם זה, גם אכפת לי מהזולת, זה לא אתן שינצלו. לא אתכם ולא אותי.
הכל.
כולם שם, טיפסו.
מה טיפסו? טיפסו צריך לא... לגמרי, לגמרי. ואם יש סרטון, הב כאמור. אבל באמת, מהתקרית המינורית הזאת שרק תשמע, זה יכול לקרות רק בעידן הזה. כמה אנחנו אומרים את זה? היי, יצאה מחניה, שפשפה או לא שפשפה. ופתאום זה נהיה ניוז.
כן, ניוז.
של העיתון, של הרשתות, של הזה. זה סוכר בכל האתרים. ואתה יודע, וזה סוכר באותה דרך באמת מטופשת, רוחבית, סתם, עם דוגמה ממקו.
מה, תלונה על שיימינג?
כן, כאילו, it's a thing. אבל, סתם דוגמה ממקו, אבל באמת זה בכולם היה ככה, הכותרת. שרית חדד על ניסיון השיימינג בסופר. היא כבר כאילו מגיבה על הדבר שהוא, אתה יודע.
ידוע.
המשבר עם רוסיה.
בוודאי, ניסיון השיימינג בסופר. שרית חדד על ניסיון השיימינג בסופר. כן? מה?
שזה כאילו הידיעה הראשונה שמתפרסמת בעקבות הסטורי שהיא העלתה, כן? זאת אומרת, זה כבר כאילו מוסכם וידוע שהיה שיימינג. שיש דבר
שהיה
כזה.
ניסיון
בדיוק.
השיימינג, וכעת אנחנו מביאים את מה ששרית חדד אומרת על ניסיון, כן. השיימינג.
על הפרשה שאתם כבר שוחים בתוכה.
וכל זה בסופר, זה כל כך מוריד כאילו מכל הסיפור, אתה מבין? אישה הלכה לסופר.
אישה הלכה לסופר.
סופר, בטח נגמרו, לא יודע מה, שם ילדים, נגמרו הזה, נגמר
שוויים, בצוגה, באוטו, נגעו או לא נגעו, בפגוש, האוצית הזה התחילה לצעוק, הוא התחיל לצעוק, בום, כבר זה...
כל זה בסופר, במקום בו אנשים ממששים עגבניות ומדביקים האחת השני בקורונה. First night, all I think about is you. Don't stop, baby, you can walk too. Don't want, baby, think about you. You know that I have all gonna lose. Sometimes
see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, now the night is calm, but sometimes I think about it's you. Late nights in the middle of June. Something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone you. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that. That look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out.
בוא, אתה רוצה לראות מה זה שיימינג? מה זה ניסיון שיימינג? למרות שלא לדעתי אין פה כוונה, אז לא בטוח זה.
אל תגיד שיימינג עד שלא הוכח בבית משפט שמדובר בשיימינג. תגיד ניסיון שיימינג.
אני סתם, אני מחפש איזה מקום לסוף שבוע שקט כזה, מקום נחמד עם אוכל טעים וכיפי ונעים ושקט. הסתכלתי בכל מיני מלונות בוטיק האלה במדינה. ואת יודע, תמיד יש בביקורות תמונות שאנשים מעלים מהחדר.
ביקורות איפה? בפייסבוק?
ביקורות, זה במקרה בגוגל.
אוקיי, אוקיי.
ביקורות גוגל ריוויוז כאלה. אז הסתכלתי על איזה מלון אחד, מקום בראש פינה, ואני רוצה להראות את התמונה שמישהו מבקרים בחר להעלות. עכשיו זה כנראה בחדר האוכל, הוא העלה תמונה, אני לא יודע אם רצה לצלם את המנה, אבל יצא שהוא צילם את חברה שלו באמצע ביס.
באמצע ביס שגם עיניה עצומות.
כאילו.
כאילו בדיוק כזה מין.
עכשיו היא גם, היא כאילו גם פותחת את הפה.
כנראה מטופשת ברוב רב.
בדיוק, זה תמונה רעה, כן? תמונה רעה של...
כנראה לא שאל אותה.
בגלל זה אני אומר...
סביר להניח שהיא ראתה, הוא אמר, לא, שמתי לב שאת פה, חשבתי רק לצלם את הדג.
עכשיו, היא, אני חושב שכולנו מכירים את זה, שאתה לפעמים מצלם, לא יודע מה, יושב, אוכל, מצלם, חברים, משפחה, כאילו תוך כדי איזה ארוחה, תמיד יהיה את המישהו הזה שיהיה באמצע ביס. עכשיו, אנשים נראים באמצע ביס מטופשים מאוד.
נכון.
כמו, אתה יודע, גם עוצמים עיניים כמו לפני נשיקה כזה.
או עוצמים עיניים, או עם הצבא כמו איזה מין כזה, איזה מין ניגשים, מגישים את הראש של הקף. כאילו הם לא הולכים לחכות עד שהקף תגיע אל הפה, הם מוכרחים כאילו לשתף את הצוואר בתנועה.
ואתה תמיד, יש משהו...
נכון, נכון.
והנה, אני לא רוצה להגיד את שמו, למרות שהוא מופיע ברשת, אתה יודע, זה לא...
לא, אל תגיד, אחרי שלעגנו לתמונה.
אבל זה כאילו פומבי לחלוטין, אני כמובן לא אעשה את זה, אבל...
גם לא אמרת איזה מקום זה.
נכון.
זה לא פומבי עדיין, אל תעשה... רק חסר לי שיגישו נגדנו תלונה על ניסיון שיימינג.
זה שיימינג עם כוונה.
נכון.
שיימינג מדרגה ראשונה. תכף אנחנו עם קפה ג'ו, גם בדרך אל תתפשרו, בואו ליהנות מהקפה המעולה של ג'ו, ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. הבוקר אתם מספרים לנו איך הלכתם לאיבוד, כילדים או כאנשים מבוגרים, מהו סיפור הליכה לאיבוד שלכם, איך עבדתם, מה קרה, איך הולצתם, איך הסתבכתם, מה אתם זוכרים מאז, סיפורים יפים בשעה הקודמת.
כן, כן. אז גם בחול, גם בארץ, גם מבוגרים, גם כילדים.
1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
בוקר של קפה, בחסות קפה ג'ו. גם בדרך, אל תתפשרו ובואו ליהנות מהקפה המפנק של ג'ו. ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך.
סיגל, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה העניינים?
בסדר גמור.
אחלה. סיגל, קבלי 300 שקלים לדלק, ואתם מספרים לנו הבוקר על הפעם היא שהלכתם לאיבוד, מה קרה, איך קרה. ספרי סיגל.
הייתי ילדה קטנה. היינו במחנה קיץ. כמושבניקים נסענו למחנה מראשון עד שישי, וחזרתי הביתה. והמשפחה נסעה לבקר את המשפחה באשקלון, היינו נוהגים לנסוע אליהם. ואבי התקשר אלינו הביתה, אליי הביתה, ואמר לי שאני אצטרף אליהם. אמרתי לו, אבא, אני מעולם לא נסעתי בתחבורה ציבורית. הוא אמר לי, את לא נשארת בבית. אין מצב שאת עושה שבת לבד, אני אסביר לך, את לוקחת קו מסוים, את עולה לאוטובוס, תגיעי לתחנה מרכזית, משם תקחי קו נוסף ואת מגיעה. אני ממש התעקשתי, לא, ממש בכיתי, אני מפחדת, אני אף לא נסעתי.
כשבת כמה היית?
אפילו הייתי בת 11, כיתה ו'.
כן.
ו-11 זה אומנם גדול, אבל כמושבניקים, אתה לא נוסע באוטובוסים, אתה לא מכיר את התחבורה.
גם לעירוניים בגיל 11 לעשות נסיעה בין עירונית לבד, שני אוטובוסים וזה.
זה שנים אחרות גם.
כן?
בדיוק. נסעתי באוטובוס, הגעתי לתחנה מרכזית, התחבורה הציבורית כבר הופסקה, התחנה הייתה ריקה, היו שם רק פועלים ששתפו את התחנה.
וואו, ואת מגיעה ואת צריכה להחליף אוטובוס?
ואני צריכה, ואין אוטובוס.
ואין אוטובוס וגם אין אוטובוס לחזור.
ואין, אני לא יודעת מה אני עושה עם עצמי, ואני מדמעות בעיניים, ואני נזכרת בכל ההזהרות של אבא שלי לא לדבר עם זרים. לא לעלות בטרמפים, אבל מה אני עושה?
כן, כמה סתירות בבקשות של האב. אל תדברי עם זרים, אבל תיסי לבד.
כן, ואני שומעת רק פועלים ערבים בשפה הערבית ברקע, ומרחוק אני רואה זוג מבוגרים הולכים ככה מדדים לכיוון הרכב שלהם. אמרתי, אלה נראים לי קצת שאפשר לבטוח בהם. התקדמתי אליהם, הם ראו אותי ילדה ואמרו לי, מה צריכה? אמרתי, אני צריכה להגיע למשפחה שלי ובחרתי את השכונה, זה היה באחרידר. אמרתי, אם אתם נוסעים לכיוון, אם אתם מגיעים, אמרו לי, כן, בואי תעלי, אנחנו נוריד אותך באזור. עליתי איתם
לשכונה שאת גרה בה, לשכונה שמנבט.
לא,
לשכונה שאתה צריכה להגיע
אליה. שאתה צריכה להגיע אליה, אוקיי.
לשכונה שאני אמורה להגיע באשקלון, למשפחה.
כן, כן.
הם אמרו לי, אנחנו עוברים דרך, אנחנו נוריד אותך באזור.
אבל איך את אמורה למצוא את הדירה גם אם תגיעי לשכונת הפרידה?
לא יודעת, נסעתי איתם, הם הורידו אותי ואני ככה כבר מתחיל להחשיך, כבר השבת נכנסה, אני רואה אנשים הולכים לבתי כנסת, ואמרתי, טוב, אני אתקתק באחד הבתים ואני אשאל אם הם מכירים את המשפחה.
זאת אומרת, ידעת את שמות האנשים, שמות שם המשפחה?
כן, בהחלט. טקטקתי באחד הבתים, ופתחה לי מישהי שהייתה מוכרת לי מהאירועים המשפחתיים.
במקרה?
לה, וואי, כן, במקרה, באקראי משמיים, ככה הוליך אותי אליה. אמרתי לה, אני מכירה אותך, את היית תמיד במסיבות שלהם, והיא אמרה לי, את מי את מחפשת? אמרתי לה, את משפחת כך וכך. היא אמרה לי, אל תפקי, הכל בסדר, לקחה אותי יד ביד והביאה אותי לשם.
וואו.
וכשהגעת כבר דאגו לך?
אז הטראומה הגדולה היא, כמה שהיא נשמעת שלי, הטראומה הגדולה הייתה של אבית. אבא שלי הרגיש שהוא זה ששכנע אותי להגיע,
כן.
והוא במקביל ראה שאני לא מגיעה וששבת נכנסת, הוא נסע עם אחי הגדול לתחנה המרכזית וחיפש אותי שם.
וואו.
ולא היה שם אף אחד, והוא נתקל בפועלים, והוא ניגש לאחד הפועלים ודיבר איתו בערבית, הוא שאל אותו אם הוא ראה ילדה קטנה בתחנה, הרבי אמר לו, כן, ראיתי. אז הוא אומר לו, אבל איך אתה יודע שזאת הבת שלי? כי הוא אומר לו, זאת הבת שלך. הוא אומר לו, איך אתה בטוח שזאת הבת שלי? הוא אמר לו, ילדה עם זוג מבוגרים, ואמר לו את הסוג רכב והכל, והוא אומר לו, אבל למה אתה חושב שזאת הבת שלי? הוא אמר לו בערבית, דם הדמק. זאת אומרת, הדם שלה זה הדם שלך.
זה לא תשובה לשאלה.
זה לא תשובה לאיך אתה יודע שזאת הבת שלך.
הוא היה בטוח, כערבי.
כאילו הוא היה בטוח ש...
מה, כאילו זה כמו שישי ערבי כזה.
אבל הוא צדק, הוא באמת צדק. אבא שלי חזר הביתה למשפחה.
כי כמה ילדות קטנות מסתובבות.
נכון, נכון.
ובקיצור, אז כשאבא שלי ואחי חזרו מהחיפושים אחרייך...
את כבר היית שם?
אני כבר הייתי שם, כן.
וואי, וואי, וואי. איזה סיפור מפחיד.
אבל הטראומה הגדולה הייתה של אבא שלי. כל הזמן הוא סיפר את זה, אפילו על ערב זווי בבית חולים, בימים האחרונים שלו, הוא סיפר את הסיפור הזה.
כן, אבל גם אי אפשר לזלזל בזיכרון שלך, הילדה שעומדת לבדה בגיל 11 בתחנה המרכזית, שפעם תחנות מרכזיות היו דבר מאוד גדול ומאוד מאוד מאיים. ביום שישי אין איך ללכת, אין איך לחזור. גם לך יש את הטראומה שלך.
בלי מושג, ודווקא עם התושייה, הצלחת איך
שהוא... מה גם שאת בת 11 והוא לא. אז אותך דבר קרה לך.
נכון.
בטח, מה? ברור שמבחינתו גם זה אירוע מלחיץ, כאילו באמת חסר אחריות.
בטירוף, זה ערכה עצמית משוגעת.
כן, ועוד היא נכנסה לאוטו עם זוג מבוגרים.
כן, שלך תדע לאן הראש שלך הולך, עוד לפני שהנטפליקס לאן הראש שלך הולך.
ברור, מה זה... היי, סיגל, סיפור, סיפור טוב.
מאוד.
סיפור טוב. תודה רבה.
בשמחה רבה.
ביי, להתראות.
תודה לכם.
להתראות.
ביי.
מיכל?
כן.
היי, מה העניינים?
היי, מה נשמעת על אביעד?
בסדר, מיכל.
הסיפור שלי הוא מלפני המון שנים, הייתי בת 4. ובעצם נסענו לחופשה משפחתית אצל המשפחה בניו יורק. וזאת הייתה תקופה שעל כל קרטון חלב היו ילדים נהדרים.
זה קלאסיקת 80's של ארצות הברית כזאת.
אמריקאית, כן.
בדיוק, התקופה הפחות טובה להיות ילד בניו יורק.
ו?
ולאימא שלי היה מולדת, ואח שלה החליט לקחת אותה לחנות תכשיטים בברוקלין, באזור ברוקלין שם, ולקנות לה תכשיט לבחירתה. כמובן שהלכתי איתם, הייתי ילדה קטנה. וזה מקום כמו קניון ענק שכולו מלא בחנויות תכשיטים קטנות. והיא עוברת שם, מנסה לבחור כל מיני תכשיטים, מודדת צמידים, מודדת שרשראות, ופתאום היא מסתכלת ימינה ושמאלה ורואה שאני איננה. היא נכנסה ללחץ, היא התחילה להסתובב, לראות איפה אולי אני נאבדתי שם באחת החנויות. וכשהיא מסתכלת לכיוון היציאה, יש שם כזה דלת כפולה. היא רואה גבר לא כל כך קטן, אפרו-אמריקאי, איתי על הידיים שלו.
וסליחה רגע על ההנחה, קניון קטן, חנויות צפופות של תכשיטים בברוקלין, כולם כזה יהודים חרדים?
יש שם הרבה יהודים, אבל לא, זה דווקא באזור קצת פחות יהודי, היה. והוא כבר בדלת הראשונה עומד לצאת לדלת השנייה.
זאת אומרת, היא רואה אותך על הידיים שלו בדרכו החוצה.
נכון, בדיוק. עכשיו, היא היחידה גם שקלטה את זה. אף אחד אחר לא קלט מה קורה.
כן.
והיא התחילה לרוץ לכיוון היציאה בהיסטריה, והוא התחיל לרוץ גם כן החוצה.
כאילו לברוח איתך?
כן, לברוח איתי.
שוב, בת כמה היית?
ארבע.
ארבע?
בת ארבע, ילדה קטנה, בלונדינית. לא קשורה כל כך למקום.
והיא רצה אחריו בזמן שאת בידיים שלו.
נכון. עכשיו, מה קרה בפועל? היא רצה החוצה מתוך המרכז קניות הזה עם מלא צמידים ותכשיטים עליה. וכל ההבטחה והסקיוריטי וכל מה שקורה שם בעצם, זה חושבים שאמא שלי גונבת. ורצים אחריה. אז בעצם מה שקרה,
כמעט קומי, מינוס קידנאפ.
זה סיפור שמלווה אותי כל החיים, הלוואי שזה היה קומי. אבל עד היום מסתלבטים עליי במשפחה שאולי כן הצליחו לחטוף אותי, ואולי אני בעצם מאומצת.
רגע, אבל הוא אשכרה ניסה לחטוף אותך? שנייה.
כן.
זה
לא, כי אתה מצפה שסיפור כזה, דווקא בגלל שמדובר גם על ציינה את הגזע וזה, שהוא בסך הכל רצה מהר להביא אותך אל תחנת המשטרה הקרובה.
למשל.
או משהו כזה. אבל לא, הוא אשכרה ניסה לקחת אותך.
אני חושבת שיכול להיות...
אז איך הוא לעצת מידיו? הוא רצה
להביא לתחנת משטרה.
מה?
אולי אתה צודק, אולי הוא באמת רצה להביא אותי רק לתחנת המשטרה הקרובה.
אבל מה קרה?
אבל בפועל, כשהוא קלט שהמון המון שוטרים רצים, הוא חשב שזה אחריו, הוא פשוט זרק אותי.
כן, זהו, בשוטרים היו לעזר שם בלי להבין את זה, כי הם רדפו אחרי אמא שלך, אבל מבחינתו היא הגיעה עם משלחת.
וואו.
עכשיו, הוא זרק אותי על הרצפה.
זרק כאילו ממש...
ממש שמעת אותך?
כן. כן, אני...
את זוכרת כאילו מכה
שקיבל? שזכור לי, כן.
וואי.
ואימא שלי פשוט נפלה על הרצפה ותפסה אותי וחיבקה אותי.
עד שהתעלפה מהטייזר שחשמלו אותה כדי...
מרשרשת בצמידיה הרבים.
קרוב, אבל תבינו כמה אנשים לא קלטו את הסיטואציה, שאח שלה רץ אחריה ואמר לה, איך את מביישת אותי אם היית רוצה, הייתי קונה לך את כל החנות.
גם מחתכת מונולוג וגם תיאטרלי מאוד, אבל הצליחה להסביר לאנשים שמישהו ניסה לחטוף את הילדה שלה?
הצליחה, בסופו של דבר הם הבינו, ברור, אבל כל הדבר הזה וכל מה שאמא שלי חוותה לבד בכמה דקות האלה וכל מה שאני חוויתי, ודווקא לפני שנה היינו ביחד בניו יורק והראתה לי את המקום, זה היה מאוד סוריאליסטי.
כמה מתוך זה תחושות או מראות את זוכרת?
אני זוכרת את הקולות, אני זוכרת את הרעש.
רעש, את זוכרת, אוקיי.
ואני זוכרת את האיש.
זאת אומרת, את זוכרת את התחושה של זה שהוא סוחב אותך ומפיל אותך?
כן.
זה מדהים. והיית בת ארבע.
הייתי בת ארבע, נכון. אז הייתי במרחק של כמה דקות משינוי מציאות טוטלי.
לגמרי.
באופן בו דברים נרשמים ודברים אחרים לא, זה דבר...
כן. זה חוויה כאילו של איום קיומי.
ממש.
טוב, מיכל, חייבים לסיים. ביי, תודה רבה.
תודה, מיכל.
תודה רבה לכם, תודה.
טוב, מה אפשר לא לחלק בין זאת שכמעט נחטפה לזאת ששוטטה בתחנה המרכזית באשקלון?
כן, כן. בסדר.
אז 300 שקלים נוספים לסיגל וגם למיכל, סך הכל 600. זה מתנת קפה ג'ו, גם בדרך, אל תתפשרו, בואו ליהנות מהקפה המעולה של ג'ו. ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך.
משהו. אילון מסק הוא דבר גרוע מאוד. בן אדם ממש 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 גרוע, ואני מקווה שייקח עוד זמן, כמה שיותר זמן, עד שהוא יחליט שהוא רוצה להיות נשיא ארצות הברית, כי זה עלול להיות אפילו גרוע מטראמפ.
וזה יגיע מתישהו בוודאות, כן?
כן, כי הוא מגלומן ונגמרים לו העיסוקים, נגמרים לו הובי. הוא אינטליגנטי מטראמפ,
ולכן זה
קקטוס,
ולכן זה מסוכן,
אבל מסוכן פי כמה.
זה באמת,
ועם הון גדול יותר כדי להשיג את כל מה שהוא רוצה להשיג
בצורה, בסדרי גודל, כאילו האיש הכי עשיר בעולם.
הוא אדם גרוע מאוד מאוד,
ותמיד הון כזה הוא באמת מעבר עיני אנשים ברמה האישית, הפוליטית, החברתית, בכל רמה. עכשיו, יחד עם זאת, בוא נזכור שזה גם איש שדי, אתה יודע, קידם את האנושות.
מאחור. כמה מהאנשים שקידמו הכי הרבה את האנושות גרועים מאוד.
לגמרי.
תקדמו אותם גם באופן שבו אתם קדמים אותה. תחשבו שאתם אמורים להיות איזה סוג אחר של מנהיגים.
עם הלוויינים, סטארלינק, ומחסה את כל כדורת, וטסלה, והמון דברים. אבל יחד עם זאת, באמת ברמה האישית...
כל הסיפורים עליו מחרידים מאוד.
והנה, אתמול התפרסם בוול סטריט ג'ורנל, על כך שהוא ניהל רומן. עם בת זוגו של סרגי ברין, חברו הטוב, שהוא ממייסדי גוגל כמובן, לא דלפון...
כן, לא, הוא מספר 7 ברשימת השירי העולם, והוא מספר 1 ברשימת השירי העולם.
אבל יש ביניהם איזה, לדעתי, 200 מיליארד או משהו.
שאתה גמור. כליל.
הוא, סרגי ברין, הייתה לו בת זוג שקוראים לה ניקול...
שנהן.
כן.
שנהן.
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 כן.
הם היו נשואים 4 שנים, יש להם ילדה בת 3. הם היו כבר כאילו בתהליכי פרידה, אבל עדיין גרו ביחד, ואז היה ביניהם רומן.
בינה לבין מאסק.
כן. שכתוב בידיעות אחרונות, לא ברור כמה זמן נמשך הרומן בין מאסק לשנהן, אבל הוא התרחש במקביל להגעת תינוקת חדשה של מאסק עם חברתו לשעבר גריימס באמצעות פונדקאית, וחודש אחרי שהוא הפך להיות אבא לתאומים עם שיוון זילס, שהיא זה מנהלת בסטארט-אפ ששייך למאסק.
יש משהו כל כך מגיל, באמת באמת מגיל, בלפזר ילדים, כי זה קשור להכל מלבד לאבאות. פיזור הילדים, פיזור השלוחות הנרקסיסטיות האלה, זה תכונה מבחילה.
כי זה אדם שאתה רואה שהוא, כאילו חושב שהוא באמת הדבר הכי טוב שקרה לאנושות אי פעם, כן. וצריך עוד מזה.
נכון, נכון, שהוא גדל באמצעות כן. עשיית ילדים. איך, זה גם משהו של כאילו עשירי העשירים, שפשוט מסתובבים וכאילו מפזרים.
יאללה, כן,
זה...
כי מה אכפת לו? שוכב עם האיש לסטארט-אפ, יש תינוקת, יאללה, בסדר, תאומים יצאו.
אני לא חושב שזה יאללה, בסדר, אני לא חושב שאה, נכנס לרס, סבבה, זה לא, זה יש שם כוונה.
אתה חושב שזה כוונה מזה?
כוונת התרבות מגלומנית, לדעתי, כן, לא מכיר את האיש.
לא פלא שאתה, לילדה הקודמת שלו, שנולדה לפני איזה 3 שנים, הוא נתן שם של אותיות כזה, אתה זוכר? זה R2D2, משהו כזה. כי זה דגם. בסך הכל הילדים הם דגמים משודרגים שלו. טוב שלו קרא לו אילון מקס אס. זה כל כך... אגב, תראה את הבחירה הטקסטואלית בניסוח הידיעה בידיעות אחרונות. במשפט על התינוקת עם הפונדקאות עם חברתו לשעבר, הרומן התרחש במקביל להגעת תינוקת חדשה של מאסק עם חברתו בפונדקאות.
מה זה?
כי כאילו... מה תכתוב? נולד להם בפונדקאות?
ללידת תינוקת של מאסק עם חברתו לשעבר גריימס באמצעות פונדקאות? הגעת? הגעתי.
כן?
הלו, אני פה.
DHL.
הגעתי.
אני בחוץ, תצא אליי.
בדיוק. מה זה הגעת? כן, לידת, היא נולדה.
אני אומר, הייתה פה בחירה של מילה.
בואו, הפונדקאית היא אישה והיא ילדה אותה.
בהחלט.
תינוקות בגדול נולדים. אין טריק אחר.
כן, לא מגיעים.
מגיעים, בדיוק.
פלוסה.
עניין אחר.
כן.
אשתו של סרגי ברין.
כן.
ניקול שנהן. היא ניהלה רומן עם אילון מאסק בזמן שהם היו פרודים, היא ובעלה, אך עדיין גרו באותו בית.
כן.
חתכת בית. נשמה. זה צריך להיות חתכת בית.
זה בטח. תוח.
בית עצום,
חד בית, אחוזה,
עצום,
כאילו,
אחוזה
זה כאילו, לא כמו שזוגות פה נפרדים,
בדיוק.
ואתה לא רוצה לאבד חזקה.
לא, אז זה ישן על הספה, ישן על הספה, אומרת, זה, יש לי כיוון למשהו, דירה, אולי מצאתי מישהי עוזבת באדר יוסף, אבל רק בספטמבר. לא, בית, סוגר.
שומעים טוב, בחסות ג'אברה, אוזניות אלחוטיות מסדרת עילית של ג'אברה. אברקה ג'אברה, העלמנו 25% מהמחיר של כל אוזניות ג'אברה מסדרת עילית.
אנחנו מבקשים שתשתפו אותנו הבוקר בשמועות שרצות עליכם, ממש בימים אלה, במקום העבודה שלכם. אוקיי, על מה מרחלים עליכם? מה אומרים מאחורי
הגב? זה אגב, יכול להיות דברים נכונים ודברים לא נכונים. לפחות השמועות, מה הרכילות עליכם?
מה הרכילות? תסבירו אותה גם. באמת, אם היא נכונה, לא נכונה, או למה אנשים אולי טועים לחשוב.
או שזה הגזמה של משהו, כן אמיתי.
054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו. 054-999-4399, אולי תזכו בזוג אוזניות עילית 3 של ג'אברה. עכשיו סדרת עילית של ג'אברה ב-25% הנחה, המבצע עד סוף החודש.
ברמן, אביעד כיסוס.
בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
וואלה, בסדר. שומר לעצמי לאחר הצהריים את הפרק סיומונה של מנאיק ששודר אתמול. ונמנעתי מלקרוא את הביקורות בעיתון או לדבר עם מישהו שראיתי איכשהו שמזכיר את הדבר הזה.
גם אחרי אל תדבר עליו יותר מדי, כי עכשיו כשיש עונה שלמה נשב לראות אותה ברגע שיהיה לי זמן.
Do it.
עוד רוצה.
עונה טובה. עונה טובה. אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותכתבו בהם מה השמועה שרצה עליכם ממש בימים אלה במקום העבודה שלכם, בין אם היא שקרית ובין אם נכונה, ולמה נולדה השמועה הזאת, מה אתם עשיתם. איליל, כן?
התחלתי עבודה חדשה, מסתבר שכולם כבר היו בטוחים תקופה שאני בהיריון. אני פשוט קצת שמנמנה. הגעתי לשיחת היכרות עם אחד ממנהלי המחלקות, והוא אמר לי, איך גייסו אותך, את הרי עוד רגע יוצאת לחופשת לידה. חייכתי, אמרתי לו שהדבר היחיד שיש לי בבטן זה רק בורקסים, הוא החליף צבעים, היה מביך מאוד, עד לרמה שהוא מצא איזה תירוץ מופרך כדי לקצר את הפגישה, ומאז הוא מתחמק ממנו.
זה סיפור עצוב מאוד. גם התשובה שלך, גם הזה שלא.
אבל זה לא שמועה.
מה?
כאילו השמועה.
לא, אבל הייתה שמועה שהיא בהיריון. הייתה שמועה שהיא בהיריון, שמישהו פשוט אמר לה את זה.
כן.
זאת אומרת, התשובה הזו שכאילו קצת התבדחות על עצמה.
שהיא מן הסתם משתמשה ב... זה לא בפעם הראשונה.
בייס.
הפקידה בכניסה למשרדים מספרת לכולם שאני חוזר מהשירותים עם שקיות השפע ונייר ניגוב ידיים, ואז המנקה מחפשת אותם. האמת, אני קבוע לוקח את השאריות שנשארים.
מה? מה, 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 מה? לא הבנתי. הוא חוזר מהשירותים.
הוא לוקח מעבודה שקיות השפע?
ונייר לניגוב ידיים, ואז המנקה מחפשת אותם, כי היא צריכה
לנקות את השירותים בעבודה.
והאמת היא שמה?
שהוא
באמת לוקח.
את השאריות, הוא כתב.
שאריות של מה? מה זה שאריות? שאריות של שקיות השפע הן שקיות השפע. לא הבנתי. ברגע שפותחים גליל, אז מה שנשאר בגליל הוא שאריות של הגליל.
כן, גם נייר לניגוב ידיים, אם השתמשו בו נגיד שלושת רבעי, הרבע הוא לא שארית, הוא עדיין שמיש.
בדיוק, הוא עדיין הדבר. הוא הנייר לניגוב ידיים. מוזר.
תגיד, אני לוקח שקיות השפעה ונייר ניגוב ידיים מהעבודה הביתה.
אתה עושה את זה בחוכמה, אם זה ברמה כזו שכבר רואים כולם. חוזר מהשירותים, הוא חוזר מהשירותים, כאילו הלך לזה. מה זה?
גם בבית אתה משתמש בנייר לניגוב ידיים?
מה זה? לא, אולי זה נייר סופק כזה.
לא, יש נייר סופק של מטבח.
נכון,
נייר ניגוב ידיים של שירותים, שני דברים שונים, זה די מגיל להשתמש בזה בבית.
להשתמש בזה בחוץ, זה דבר מגיל לנייר הזה.
בסדר, אבל אתה...
אבל הוא עדיף לפעמים על האוויר החם.
בטח על מגבת. במקום עבודה אתה רוצה נייר לניגוב ידיים.
אין מגבת.
יש מקומות עבודה עם מגבת.
עם מגבת?
אני מניח מקומות כאילו יותר מתוחזקים אולי.
לא, 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 מה
אבל בבית אתה רק רוצה מגבת.
בבית מגבת, בחוץ נייר או אוויר חם.
כן.
כן.
אנשים חושבים שיש לי רומן עם הסמנכ"ל כספים, שנינו נשואים, ראו אותנו כמה פעמים מחוץ לשעות העבודה, והשמועה רצה כבר חודש, מה שהם לא יודעים שאני עושה עליו סטאז' בלימודי קואוצ'ינג, מתאמן שלי להרזיה, זה הסוד בינינו, מכיוון שזה מביך אותו, ולי יש חיסיון במסגרת אתית.
הייתי שמח לראות את כללי האתיקה של קואוצ'ינג להרזיה.
גם חיסיון... הוא דבר כמו שיימינג, זאת אומרת, יש לו הגדרה מאוד מאוד, זאת אומרת, הוא לא כמו שיימינג, יש לו הגדרה מאוד ברורה.
בדיוק.
חיסיון רפואי, חיסיון של עורך דין ולקוח. יש, לא כל מישהו שלא רוצה לספר על...
אני אומר כבר, אם אתם עובדים, אם אנשים עובדים בקואוצ'ינג וכן הלאה, שבאמת ישמרו על המטופלים שלהם.
סבבה, אבל זה לא איזה קוד אתי מעוגן... מסגרת חיסיון. אוקיי.
מישהי פה במשרדים שיצאתי איתה מספרת שאני מתקלח קבוע במכון הכושר. האמת, עשיתי מנוי. גם בימים שאני לא הולך להתאמן, אני מגיע רק להתקלח. פשוט המים חמים ללא הפסקה. אבל למה לרחל?
זה סיפור מוזר, כי...
מישהו שהולך להתקלח בקאנטרי.
נו, אבל...
או במכון כושר.
גם אני.
אחרי שאתה מתאמן. אתה לא בא במיוחד להתקלח.
לא.
זה מה שעושה הבן אדם.
אף שאלה בדעתי פעם אחת לעשות את זה, בסוף לא עשיתי את זה.
למה?
כי היה לי יום.
היה לך יום, אבל היית ליד.
היה לי יום, והייתי צריך רגע, והייתה לי עושה זה וזה וזה, ואמרתי, אולי אני אפשר, אני אומר לך, אנטרי. ואני אומר לך לזה, אני אומר לך, זה מתקלח.
זאת אומרת, היית בבית ושקלת לצאת?
לא, לא בבית, בבית שלי, מה פתאום? לא, הייתי ביום מחוץ לבית.
יום מחוץ לבית סידורים, ואם יש לך את המנוי, והקאנטרי נגיד הוא איכשהו באזור, אז אתה יכול לעצור להתקלח, להתרענן.
זה הסיפור.
זה לא שישבת בבית ואמרת...
ואמרתי, איפה אני אתקלח שהוא לא הבית? הקאנטרי? לא, אני עדיין מעדיף להתקלח בבית שמאשר בקאנטרי.
ולנגב את ידיך במגבת.
באופן כללי, זה יותר כיף.
אבל הוא מתקלח רק בקאנטרי, גם כשהוא לא מגיע להתאמן.
אבל אני אומר, גם כשלא מגיע להתאמן, אבל זה לא אומר שהקאנטרי לא קרוב.
עדיין, אם הוא לא מתקלח בבית.
הוא מציע כל מיני דברים. הוא מציע חדר כושר, הוא מציע בריכה, הוא מציע חוגים, הוא מציע מקלחות.
המקלחת היא נלווה. היא שירות נלווה לכל אחד מהדברים שציינת קודם.
זה כבר שאלה. לא, אני באמת, אני לא עושה את זה. אני לא פה עכשיו עושה הצגות. אני לא עושה את זה. אני לא מתקלח עליהם, כן, אני שם, מתאמן.
אני מבין.
אבל זה לא כזה נורא בעיניי.
הוא מרגיש שקצת הוא עשה מנוי למקלחת.
אני לא חושב.
ועל הדרך, נגיד, הוא שוחה.
עכשיו, מי מרחל את זה?
בעבודה.
מישהי שהוא יצא איתה, שנמצאת איתו בעבודה.
הוא יצא עם מישהי, וואי, אז היא כנראה גם יודעת. כנראה, אתה אומרת לו, אני לא מבינה. אנחנו בבית, תלך להתקלח. הוא אומר, לא, אני כבר אתקלח בקאנטרי. אתה מתאמן? לא, אבל אני כבר אתקלח שם. היא כנראה יודעת.
צריך, אני מכיר מישהו שברווקותו כדי לחסוך בחשבון המים, היה הולך להתקלח בקאנטרי. זאת אומרת, היה
לו מנוי. איך זה טוב יותר?
היה לו מנוי זה לא טוב יותר. זה גם אז היה, להגנו לא רבות.
גם אם הוא לא היה עושה מנוי לקאנטרי, הוא היה חוסך יותר כסף.
לא, שאורים שלו שלמו לו על המנוי.
הבנתי, הוא סעד. אבל לפני הרבה זמן, אבל...
לא, ממש המון זמן. ממש, ממש.
A friend?
Used to be.
אוקיי.
אני ובן זוגי התחתנו לפני חודש, לפני החתונה עשינו הסכם המון, שדיברתי עליו עם הבוסית שלי, כי אנחנו בקשר טוב. מפה לשם נהיה דיבור שבן הזוג שלי מליין, ומכאן שגם אני, ובכל פעם שיש דיבור על כסף, אז צוחקים על זה שאני מליינית, ואני ממש לא.
אבל הסכם המון הוא פשוט דבר פרטי, כאילו למה לספר...
לא, זה היה התייעצה עם הבוסית שלה, זה מה שהיא מספרת.
התייעצה עם הבוסית,
כדי איך לנסח אותו, מה לכתוב אולי.
אוקיי, אוקיי, והיא...
והיא פשוט השתמשה בזה, כדי להמחיש לאיזה כסף היא התחתנה.
שזה דבר מטורף בעיניי, אוקיי.
השנה הייתי עוזרת הוראה ואני סטודנטית שנה ג' בדרך כלל זה משרה לסטודנטים לתואר שני, כולם רמזו שאני שוכבת עם המרצה.
כי מה?
כי היא עוזרת הוראה והיא סטודנטית שנה ג' לא סטודנטית תואר שני.
עוזרת
הוראה, הבנתי.
אני בזמן האחרון
בדיכאון. וזה מה שאנשים מניחים ששוכבת עם המרצה, אוקיי, כן.
בזמן האחרון בדיכאון אוכלת מלא בלילה, כבר תקופה ארוכה שהמזכירה במשרד מפיצה שאני בהיריון ומסתירה, והיא כל הזמן צוחקת על זה ואומרת, מתי תגלי את הסוד? אני שונאת אותה.
בצדק. בצדק, היא שנועה מאוד וחטטנית. ותוספת בלתי נחוצה למצבך הרעוע גם ככה.
אני רציתי להגיד, וסיבה להיות בדיכאון.
לא, ומן הסתם גם לא הסיבה, אבל היא בהחלט כאילו לא
גורם תומך.
אני עובד בחברת מחסנים.
יהיה יותר טוב.
עובד בחברת מחסנים, בעברי עבדתי בשירות בתי הסוהר, היום אני עובד שם במשרה חלקית, אנשים חושבים שאני אסיר עבריין לשעבר שמגיע לפיקוח שבועי, ושיש לי עדיין קשרים בעולם התחתון.
עוד פעם לא הבנתי, את ההתחלה לא הבנתי.
הוא עבד בשבס והיום הוא עובד שם במשרה חלקית וגם בחברת מחסנים גדולה ובחברת מחסנים חושבים שהוא אסיר עבריין לשעבר שמגיע לפיקוח שבועי ושיש...
למה? אז שיגיד להם לא, אני עבדתי שם.
לא מאמינים לו.
למה? מה יש לכם?
לא יודע.
אלא אם הוא משקר.
אלא אם הוא משקר, והוא באמת היה סרשע, אבל גם זה, כאילו, באמת זה לא איזה משהו לא אמין, עבדתי בשבס בעבר, ועד היום אני פעם בשבוע שם כי משהו. המשהו הזה אולי קצת מחשיד.
כן.
כי אנשים עוזבים עבודות, הם לא ממשיכים להיות שם פעם בשבוע.
נכון.
טוב, למי ניתן זוג אוזניות אלית 3 של ג'אברה, ועכשיו סדרת אלית של ג'אברה ב-25% ההנחה, המבצע עד סוף החודש, ל... דעו שמרחלים עליו שהוא מתקלח בקאנטרי?
כן. מישהי שיצא איתו מהעבודה?
ולמה? כי הוא מתקלח בקאנטרי.
הוא אומר, אני מתקלח בקאנטרי, אבל למה לרחל? אבל אנחנו ניתן לו את הפרס, עם ההסתייגות שאומרת, אין כל רע בלהתקלח בקאנטרי. כל רע.
יש קצת רע.
סופר לגיטימי. השאלה כאילו מה...
בשביל להגיע לקאנטרי, בשביל המקלחת. מה זה רע? זה לא רע, זו זכותך, אתה מנוי, זה בסדר
גמור. גם יש הבדל בין, כן. בין לעשות את זה פעם ב, לבין שם המקלחת שלי.
כמה פעם ב? כמה זה הבא? פעם בחודש, פעם בשבוע.
לא, פעם ב.
פעם בכמה חודשים.
כמה חודשים קרה זה? יוצא שקורה. לא עשיתי זה בסוף.
או שחושבים על זה.
חשבתי על זה, אבל לא, לא עשיתי.
בוקר טוב, מיטל קויפמן, עורכת וואלה סלבס, מה שלומך?
מוזר לי מאוד שלא יום חמישי.
מוזר מאוד, מוזר מאוד.
למרות שגם לפני זה שבוע שבועיים היה ביום ראשון או שני.
זה בלגן גדול. אבל יהיה בסדר, ככה זה בקיץ, אנשים עושים, אנשים נמצאים, צריך להקדים, צריך להזיז. אבל כן, יש תחושת חמישי כוזבת.
החלט.
בדיוק, קמתי בבוקר ואמרתי איזה נחמד, אבל לא, לא באמת.
איזה נחמד, אבל לא. קמתי בבוקר ואמרתי איזה נחמד, אבל לא.
נכון, אעלץ לדבר איתם ביום שני.
לא, לא, זה דווקא האור של השבוע שלי, תלו לכם.
זהו.
ודאי.
אבל התחושה הזאת...
כן, כן, אנחנו מכירים היטב את התחושה הכוזבת לעיתים. אבל בואי נתעלה מעל זה ונתמקד במהות.
בבקשה.
יאללה. אוקיי. טוב, אז אביבית ברזו עריכה כפיפים של שדרת הטיפוח שלה. והיא חשפה שבכל בוקר היא מורחת על הפנים חלבון של ביצה.
חלבון של ביצה על הפנים?
כן.
אוקיי.
כן.
אני צריכה להפריד בין החלבון לחלבון, ולמרוח את החלבון על הפנים.
זה נראה לי דביק.
זה נראה לי נורא. וגם לכמה זמן, זה כמו מסכה, זה כמו שאר עינים, זה איזה זמן?
זה מתקשה, אני חושב.
כן, זה נהיה מגיל נורא.
זה נקרש, וכן.
איך, אוקיי.
זה דוחה. נועה קירל, היא הופיעה, עם שלום ארצי, בקיסריה, בסוף השבוע האחרון, הוא העלה אותה בהשתה על הבמה.
מגניב.
ובקבוק נזרק לבמה כשהיא עלתה.
מה העניינים עם אנשים שזורקים דברים למה? אבל אני חושב, נגיד בהופעות שלא אמרתי זה לא קורה, אבל בהופעות שנועה קירל זה כן יכול לקרות, כי אנשים צעירים שבאים להופעות של אנשים צעירים זורקים שם דברים.
אבל גם שלא אמרתי זורקים דברים כל השנים, כל מיני חזיות ותחתונים וכאלה.
אני חושב שכבר המון שנים אבל שזורק שם חזיות ותחתונים מה פתאום? לא זורקים דברים אבל כזה, קראתי, אני חושב את זה, גם בוחבוד קראתי גם, כוכבים כאלה של צעירים, אנשים זורקים דברים אליו.
אנה זק, ממש זרקו לה משהו על הפנים, אני זוכרת
את הסרטון,
כאילו, שרק שמשהו ממש פגע בה, כזה. כן, זה לא טוב.
מה הם שערו ביחד, שלמה ארצי ונועה קירל, או שאת לא יודעת?
אני לא מחובבות שלמה ארצי, אז יש לי את האימץ של שניהם שרים בראש, אני לא יודעת איזה שיר זה היה.
אוקיי.
אוקיי.
בן זיני, חסך.
שאני רוצה להגיד לי, ליל, את לא יכולה להגיד לנו באוזן מה השיר, כי אז גם זה רומז על זה שזה אמת.
שזה אמת.
אנחנו במשחק אמת לשקר.
לא, למרות ש... אבל אולי... אולי עניין הזריקה מהקהל יהיה שקר. כן, למרות שזה די מוכר.
לא, זה מחר את
עצמה.
הסיפור הוא שהיא הופיעה איתו, או הסיפור הוא שנזרק על הבמה בקבוק?
הסיפור הוא הסיפור, אם היא אומרת אז היא חושפת.
לא, יכולה להגיד, היא באמת נועה קירל הופיעה עם שלמה ארצי, אבל האם נזרק בקבוק על...
אבל אז היא חושפת את זה שזה שקר.
לא. יכולה להגיד שעצם ההופעה הוא האייטם.
מה זה הוא האייטם? האייטם הוא שהיא הופיעה איתו ונזרק בקבוק. אם בסופו של דבר היא רק הופיעה איתו ולא נזרק, זה כבר סיפור אחר. אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה מראש.
בסדר.
שלנו?
אוקיי. בן זיני חשף שהתחביב האהוב עליו בעולם כולו הוא שחמט. הוא מעביר שעות על גבי שעות במשחקי שחמט.
אוקיי.
כן.
סיפור רביעי.
סיפור רביעי, אני אתן לכם לבחור את מי אתם רוצים, סטפן או אדל בספלוב.
אדל בספלוב.
אדל בספלוב.
אני ראיתי שסטפן נשק מדוזה. אם זה מה שהתכוונת.
נכון. ואדל בספלוב, היא סיפרה בהסטורי שלה, שהיא מעבירה את בנה אימוני שינה מגיל שבועיים.
אוקיי. האם אביבית בר זוהר מורחת על הפנים?
והוא נשק מדוזה?
כן.
למה?
הוא הוציא מדוזה מהים, נשק אותה והחזיר אותה לים.
למה?
אני לא יודע למה, אבל כדי להראות שכאילו לא מתעללים בחיות, וזה גם בעל חיים, כי יש שם, אתה יודע, תופעה שאנשים חותכים אותם, מקלות של ארטיק, זורקים אותם, כאילו.
כן, איך עדיין אנשים
עושים. ואז
הזווית
מורחת את זה על הפנים.
בדיוק. גם המדוזה לא ביקשה שינשקו אותה, זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים אליהם כמו בני אדם, אז תתחשב ברגשות המדוזה, ממש.
האם אביבית בר זוהר מורחת על הפנים של החלבון של ביצה מדי בוקר? האם נועה קירל שהופיע או לא הופיע עם שלמה ארצי, האם נזרק או לא נזרק שם בקבוק?
נכון, מה אתה כועס?
לא, כי זה יכול להיות שהאמת היא שיופיע עם שלמה ארצי, והסיפור הוא
נזרק
או לא נזרק בקבור.
נכון, נכון, נכון מאוד, זה בהחלט יכול להיות.
אבל זה כמו שיכול להיות שאביבית מורחת משהו על הפנים.
אבל זה לא חלבון. נכון, נכון.
האם בן זיני התוודע שתחביבו הגדול ביותר הוא שחמט, והוא משחק מדי יום, נכון? או האם אדל בספלוב אמרה שהיא מעבירה את התינוק שלה אימוני שינה מגיל שבועיים? השקר הוא...
אביבית.
אני אגיד נועה קירל.
בטח שתגיד את זה.
ולא נזרק בקבוק. הופיעו ולא נזרק.
מה השקר?
אתה ממש צודק, טל.
כן? הנה.
וואו, מדהים.
צודק.
מדהים מאוד. אני ממש אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שאביבית בר זוהר מורחת חלבון על הפנים.
היא מורחת חלבון עם מברשת כזאת סיליקון של מטבח שעל בורקס פנים
בעיתה. ברור.
והיא גם אומרת שמאוד מלכלכת.
ומפזרת סומסום.
וזה דוחה.
אז היא יוצאת לשמש ונהיית לה חביתה על הפנים.
ממש, אם יוצאים עם זה לשמש, אז זה נהיה קצת...
חביתה לבנה כזאת, יש חביתת ענן כזאת.
חביתת חלבון.
חביתת חלבון.
חביתת חלבון טובה.
נו, את רואה, שרדת את יום שני. עכשיו, מפה עד שישי, זה רק הידרדרות.
איזה כיף, אבל לא.
למרות שלדעתי השיא של הגרוע היה אתמול, ומשם אפשר רק לעלות, אבל בסדר גמור.
לחיים יש נטייה להפתיע גם בתחום הזה.
כבר אומם, כן.
תחום השיא של הגרוע.
תודה רבה, מיטל.
ביי,
מיטל.
יאללה, ביי. ואנחנו נתראה מחר בבוקר.
ביי.
הבוקר.